טוב, אנחנו נתחיל עכשיו סדרת שיעורים בנושא מאמר של רב קוק למהלך הידיעות בישראל, שאפשר להגיד שהמאמר עצמו הוא יחסית מובן אם מבינים את היסוד של השיטה, אבל צריך להבין על מה רב קוק מדבר בדיוק ועל מה הוא מכוון, ואז יחסית מובן, ואם לא מבינים אז לא לגמרי אפשר לקלוט על מה רב קוק בעצם מדבר פה. אז נתחיל לקרוא, ותוך כדי נסביר את את התשתית של המאמר הזה. אז אומר הרב קוק כך, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. אז יש פה בעצם תיאור של המנגנונים הכלליים ביותר והרחבים ביותר שמובילים את האנושות, שזה מופיע בפן העמוק יותר, הרוחני, הנשמתי, וזה בא לידי ביטוי, אנחנו נראה בהמשך שהצד החיצוני יותר זה הרעיון החברה, שאחרי שהאדם יש לו רעיונות ויש לו פילוסופיה ויש לו הגות, עכשיו הוא רוצה ליישם את זה בעולם. בשביל ליישם בעולם הוא צריך להקים חברה, והוא צריך להתגבש כקבוצה גדולה יותר ולממש את זה במציאות. אז בעצם הרב קוק בא ואומר, כל העמים שאנחנו רואים סביבנו וכל האימפריות וכל התנועות הגדולות, הם בעצם מתחילים מרעיון, מרעיון רוחני, שכדי לממש אותו אז בני אדם מתגבשים ופועלים כדי לממש את הדבר הזה. ותכף נראה איך זה הדבר הזה יתחבר לתפיסה האמונית של רב קוק. אני ממשיך לצטט. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. אז אפשר לראות הרבה מאוד סגנונות והרבה מאוד גוונים של תפיסות רוחניות והרבה מאוד גוונים של תנועות לאומיות או חברתיות. זאת אומרת, אפשר לראות גוונים של תפיסות רוחניות באומנות, בפילוסופיה, בכלכלה. אפשר לראות הרבה מאוד סגנונות חברתיים, כמו חברה קומוניסטית, חברה קפיטליסטית, חברה פרימיטיבית, חברה חקלאית, חברה של לקטים ציידים, כל מיני סגנונות של התאגדות חברתית. אבל הרב קוק בא יבוא ויגיד שכשאנחנו מנסים לנתח את זה לעומק, אז אנחנו רואים בעצם שתי אידאות מרכזיות, שההבדל בין אידאות לבין רעיון, שאידאה זה תנועה, זה מגמה, זה לא רק רעיון חברתי ורעיון רוחני שהוא דיבר עליו מקודם, שזה רעיון מופשט, שהוא רעיון שמישהו חשב עליו או שמישהו פועל כמוהו, אלא אידאה זה משהו שפועל במציאות, זה משהו שהוא, יש לו מגמה, יש לו כיוון, יש לו כביכול רצון מסוים, והוא פועל במציאות ומפעיל את המציאות. ולכן אידאות זה תפיסה, אפשר לקרוא לזה תפיסה פלטונית, שבאה ואומרת שמה שאנחנו רואים זה במציאות סביבנו, זה בעצם בעומק של זה, זה פעולה של כוחות רחבים יותר וגדולים יותר שפועלים במציאות. אז ננסה להסביר את הרעיון הזה באופן כללי, כי חשוב להבין את זה בצורה טובה, כיוון שזה מה שילווה אותנו לאורך כל המאמר. יש לנו אידאה לאומית ואידאה אלוהית. אז נתחיל דווקא מהאידאה האלוהית. אז צריך להבין שאצל הרב קוק האידאה האלוהית זה לא ישות בשמיים, כוח עליון שמצווה עלינו לעשות משהו מסוים, או משגיח עלינו, או מכוון את המציאות בצורה מסוימת. אידאה אלוהית אצל הרב קוק זה משהו הרבה יותר רחב, זה תפיסה של המציאות כמקום, כגורם שיש לו נשמה. זאת אומרת, האידאה האלוהית זה המכלול הכוחות המוסריים, הערכיים, הרוחניים שמובילים את המציאות. וכאשר הרב קוק מביט על המציאות, הוא רואה שיש למציאות כיוון, יש למציאות תהליך שהמציאות כולה עוברת. זה איזשהו מבט מאוד עמוק על המציאות, מאוד מוסרי, מאוד כולל על המציאות, והוא מבחין בעולם בתהליך אחד רחב שמקיף את כל שאר התהליכים שאנחנו רואים סביבנו. אם אנחנו רואים פילוסופיות שונות והגות שונה ותנועות שונות, המהלך הרחב יותר הוא האידאה האלוהית, שזה תהליך שהמציאות הולכת ומתקדמת, הולכת ונדחפת קדימה למקום יותר הרמוני, יותר אחדותי, יותר שלם. וזה איזושהי מגמה פנימית של המציאות, שהיא האידאה האלוהית. לכן נקרא אידאה האלוהית, הוא לא אומר אלוהים, הוא אומר האידאה האלוהית. ננסה להסביר את זה בשתי צורות. צורה אחת שהרב קוק מדבר עליה במאמר דעת אלוהים, שכאשר האדם חושב על שלמות אלוהית, על שלמות באופן כללי, הוא מרגיש שיש בתוכו איזושהי מגמה, איזה שהם קולות כאלו פנימיים של רצון להיות יותר טוב, יותר שלם, להתאחד עם הכל, לאחד את הכל, לתקן את כלל המציאות, להוסיף טוב לעולם מבחינה איכותית, מבחינה כמותית, להגיע למצב שהוא הולך ומתקדם ומוסיף הערה על המציאות. והקול הזה הפנימי, הרב קוק בא ואומר, זה בעצם המפגש של האדם עם האלוהות, עם נשמת המציאות, עם הנעלם האלוהי. וזה הדבר שאליו אנחנו מכוונים, זה הדבר שאותו אנחנו מנסים להעצים בתפילה, זה הדבר שפועל במציאות. והרב קוק בא ומנסה להרחיק אותנו מהשיח לעצמות האלוהית, שזו איזושהי התמכרות, איזושהי גישה ילדותית שהשתלטה על השיח הדתי בעקבות הנצרות ובעקבות הגלות, שלא היו מקום, לא היה כל כך, לעם ישראל לפחות לא היה מקום של פעולה מקיפה ורחבה במציאות. ולכן השתלט איזשהו שיח מאוד מצומצם של יש אותי ויש את אלוהים, ואלוהים מצווה עליי ואלוהים משגיח עליי, ואני עושה את מה שאלוהים אומר לי, וזה משהו מאוד מאוד קטן, לעומת שיח אידיאלי, שזה שיח שאומר שהשלמות האלוהית היא מתגלה אליי דרך מקומות, שאיפות של הרמוניה, של אחדות. ואם נרחיב קצת את המבט, אז הרב קוק בא ואומר שהשאיפה הזאת, שהשאיפות האלו שאני חווה בתוכי, הן שאיפות שאני כאובייקט במציאות מרגיש אותן בתוכי, אבל בעצם כל אובייקטים במציאות חשים אותם או מונעים מהתהליך, מהרצונות האלו, מהשאיפות האלו, מהמגמה הזאת. וזה משהו שהוא מקיף את כלל המציאות, זה לא רק משהו אישי פרטי שאני כבן אדם פרטי מרגיש בתוכי שאיפות שלמות, אלא כל המציאות מונעת מהשאיפות האלו, וזה דברים שפועלים בכלל המציאות. ואני חוזר לעניין הזה של השיח האמוני. השיח האמוני של הרב קוק הוא שיח אמוני שמדבר על תנועה כלל עולמית פנימית למציאות, שבה כל המציאות הולכת ונדחפת לעבר שלמות ואחדות והרמוניה יותר ויותר גדולים, ושם הוא רואה את המפגש עם האלוקות, את המפגש עם הנעלם האלוקי, ולא באיזשהו שיח אישי, פרסונלי, ישיר של האדם מול האלוהים, שאלוהים מצווה אותי, אלא לא. שיח מול האידיאלים אלוהים, ואת אלוהים עצמו דווקא אומר, צריך לשים את השיח מול אלוהים עצמו בצד, במקום הרבה יותר מצומצם וכאיזשהו רקע. ועיקר השיח צריך להיות שיח על האידיאלים, על אותם שאיפות שלמות שיש במציאות, וזה שם יושבת האמונה, שם יושבת עבודת השם, שם יושב השיח והיחס אל האלוהות. ואם נגיד עוד נקודה בדבר הזה, זה ההבנה החסידית, נקרא לזה ככה, או הקנטיאנית, שאנחנו בעצם חסומים לכל דבר שהוא מעבר למרחב של הזמן והמקום והמרחב וכל שיח שלנו עם נקרא לזה עם שלמות שהיא מעבר לקליטה האנושית, היא חסרת משמעות לגמרי. כמו שקאנט אמר, שאדם אין לו אפשרות להיפגש עם הדבר עצמו, רק עם ההופעות של הדבר. ולכן אנחנו מצמצמים את השיח שלנו עם הדבר עצמו, עם האלוקות האינסופית שקיימת תשתית של המציאות, אין עוד מלבדו, כמשהו ש, ש, שהוא מעבר להכל, ואנחנו מדברים על האידיאלים אלוהים, על התנועות האלוהיות, הרוחני, כלומר המוסריות, ההרמוניות, האחדותיות, הפנימיות למציאות, ואם נחזור לפסקה שלנו, אז הדעה, סליחה, האידאה האלוהית זה אותו כוח פנימי למציאות, שהוא לא כוח פרסונלי, הוא לא כוח עכשיו שאתה מצווה עליך בצורה, בצורה חיצונית ושרירותית לעשות כל מיני דברים, אלא הוא תנועה אידיאולוגית, מוסרית, רוחנית, רחבה, שכלל המציאות נסחפת בתוכה, חיה בתוכה, היא פועלת במכלול המציאות, וזה משהו מאוד עמוק שהוא חלק מהתשתית של המציאות שלנו. לכן הוא קורא לזה אידאה אלוהית. זה לא אלוהים במובן הפרסונלי, אלא זה אידאה אלוהית, זה מגמה אלוהית פנימית למציאות. מציאות נדחפת לשלמותה מתוך עצמה, מהאידיאלים האלוהים שפועלים בתוכה. והאידאה הלאומית, שזה בעצם המגמה המעשית, איך ליישם את האידאה האלוהית, איך להביא אותה לפועל למציאות, איך ליישם את אותה הרמוניה, את אותה אחדות, את אותו טוב שאנחנו שואפים שהוא ילך ויתגבר לאין סוף, איך לממש את זה למציאות. אנחנו צריכים לאגד פה אומות, צריכים לפעול בצורה מוסרית, צריכים לארגן מערכת פוליטית, תרבותית, חברתית, משפטית, שתפעל פה במציאות ותגבש קודם כל את עם ישראל ואחרי זה את כל האומות למערכת כלל אנושית, כלל עולמית, אחת שתממש את הדבר הזה במציאות. אז זאת האידאה הלאומית. אז האידאה האלוהית זה השאיפות הפנימיות של נשמת המציאות שפועלות בעומק של הרוח האנושית ובתפיסת הרב קוק ברוח, בעומק הרוח של כלל הדברים, גם של הצומח, גם של הדומם, גם של החי. הכל הכל נדחף מהאידאה האלוהית, והאידאה הלאומית זה היישום הלאומי, זה לא דווקא יכול, לא דווקא יכול להיות בלאום, זה יכול להיות באופן כללי הצדים המעשיים שבאים ליישם את התהליכים האלו. אוקיי, אני ממשיך בפסקה, אני מצטט. הראשונה בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. כן, אז האידאה הלאומית זה החיים הסדרניים, זה האופן שבו מסדרים את החברה, מגבשים אותה בצורה מאורגנת, מוסרית, ערכית, כדי לממש את השלמות הפנימית של המציאות. והאחרונה, סגנון המחשבה, זאת אומרת, איך אני מגדיר לעצמי את אותן אינטואיציות רוחניות עמוקות מאוד, בצורה של אידאה. אני ממשיך בציטוט. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל את תחומים, על פי הדרך היותר רגילה, ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית, שלפעמים בחליפת מצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ולנים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. כן, אז באופן כללי, הצד האלוהי, הצד הנשמת המציאות, השיח, הדחיפה הערכית, המוסרית, הפנימית של המציאות, היא באה מהשכל, היא באה מהדעת, והצד הלאומי הוא צד יחסית נמוך יותר. איך לסדר את זה, זה כבר תלוי גם הרבה ברגש ולהרגיש מה נכון כרגע ליישם, מה לא נכון כרגע ליישם, איזה שלבים, איזה תהליכים. לפעמים זה יכול להיות גם הפוך, שהדעה הלאומית, זאת אומרת, יש מצבים שדווקא הסידור של הדברים דורש הרבה שכל והרבה חשיבה ואידיאולוגיות ופילוסופיות, ודווקא הרגש האלוהי הוא לפעמים, הצד האלוהי דווקא לפעמים פה רק ברגש, ויש אינטואיציה מאוד מאוד רגשנית כזאת וחסידית כזאת, אבל הוא לא בא לידי ביטוי בצורה מאורגנת של חשיבה, של אידיאולוגיה, של מערך מסודר מבחינה מחשבתית. אני ממשיך בציטוט. המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת אינן גם הן סיבות נכונות, לפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת על הממקם חיי היחיד היותר פנימיים. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מסתכלים על המציאות מבחינה היסטוריוסופית, אנחנו רואים תנועות לאומיות של אימפריות שקמות ונופלות, של תנועות רוחניות, של קומוניזם, של קפיטליזם, של דתות, אנחנו יכולים לזהות את ההשפעות השונות של האידאה האלוהית ואת האידאה הלאומית, את היחסים ביניהם, לפעמים אחת גוברת ואחת לפעמים השנייה, אבל בכל מקרה הדבר הזה הוא משמעותי גם בסופו של דבר לחיי היחיד, כיוון שהיחיד הוא חי בתוך החברה והוא מושפע לפעמים בצורה מודעת, לפעמים בצורה תת מודעת, כמו שהרב קוק מתייחס לכפירה לדוגמה בתור איזושהי תנועה שיש בה הרבה צדדים לא מודעים וכן הלאה, אז זה גם הוא מושפע מהתהליכים האלה. יפה, אני ממשיך בציטוט. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסובבים גם הם מעשים כבירים בכוח איתן, בחיי גוי ואדם. בסדרי החברה ומהלכי הפוליטיקה רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות, לאין חקר ברוח האדם ומהות הארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד השתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים ולשד מקריותם ברובה ובנצח. אז הרב קוק פה מדבר על הרעיון הזה של האמונה באלוהים, ומבחינת הרב קוק האמונה באלוהים היא ספקטרום, וגם עבודת אלילים זה סוג מסוים על הספקטרום של אמונה באלוהים. זאת אומרת, זה לא שיש את האמונה באלוהים של היהדות וכל מי שהוא סוטה מזה הוא כבר לא מאמין באלוהים וזה הכל שקר גמור ו לגמרי מנותק מאמונה באלוהים. לא, זה הכל ספקטרום אחד שיש בו צדדים יותר מבוררים ויש בו צדדים פחות מבוררים, אבל זה יושב על אותו ספקטרום, כיוון שהכל נובע מהנטייה הפנימית של האנושות לאותו מה שדיברנו עליו מקודם, לאותה נשמת המציאות, לאותה מגמה פנימית שפועלת בתוך המציאות, ולכן זה לא משהו שרירותי שבא עכשיו אלוהים והתגלה בהר סיני ואמר לנו תעשו כך או אחרת. זה מתחיל הרבה קודם. זה מתחיל ממגמה פנימית של המציאות וקישור פנימי של האדם לנשמת המציאות, לתהליכים מוסריים, ערכיים, אידיאולוגיים, שהוא חש של טוב, של יושר, של הרמוניה, והוא מתחבר לדבר הזה, ויכול להיות שבשלבים מסוימים זה מוביל לעבודת אלילים, בגלל שתופסים את זה בצורה מעוותת ומנסים ליצור איזשהו, נקרא לזה, תבנית רוחנית של אלילים שאפשר לשחד אותם ואפשר לדבר איתם ואפשר לשכנע אותם לעשות מה שאני רוצה, ולאט לאט הדבר הזה הולך ומתברר. וגם במאמר הזה וגם במאמרים אחרים כמו איסורים ממרקים וכמו דעת אלוהים, הרב קוק מדבר על התהליך הזה של הבירור של אמונה, שהוא תהליך מאוד מאוד לא פשוט, תהליך מאוד מאוד מורכב, שהוא דורש לפעמים לכפור במצב הקודם ולהתקדם לאיזשהו מצב מתקדם יותר, וזה תהליך באמת לא פשוט, בגלל שיש מגמה של שמרנות באנושות, אנשים נתפסים לתפיסה המצומצמת שלהם, קשה להם לצאת לתפיסה יותר רחבה, יותר גדולה, וזה אחד נקרא לזה מטרות חייו של הרב קוק, להביא את עם ישראל לתפיסה מבוררת יותר ומתקדמת יותר של כל התפיסה האמונית, כיוון שבסוף זה השורש וזה המנוע המרכזי שמוביל את האנושות קדימה. אז אם נכנס פה קצת למילים, אז הוא אומר שההכנה לרעיון האלוהי נמצאת בכל לבות האנושיות. אפשר לראות גם בדרום אמריקה שהיו מנותקים לגמרי מעולם המערבי לאורך אלפי שנים, התפתחו שם דתות והתפתחו שם תפיסות אמוניות שונות, ובלי שהיה להם שום קשר לעולם המערבי, ובשתי צדדים של הגלובוס התפתחו דתות, כיוון שזה משהו שהוא בסיסי לטבע האנושי, בגלל שהאדם עומד מול המציאות וגם הוא חווה את הגודל של המציאות ואת העוצמה של המציאות ואת היסודות ההרמוניים שבמציאות, וגם בתוכו הוא חווה איזשהו קול פנימי שדוחף אותו לאותה שלמות של אידיאלים אלוהים שדוחפים את המציאות, שהאידיאלים האלה קוראים גם בתוך רוח האדם, אבל הרבה פעמים השאלה איך זה נקלט, אם זה נקלט בצורה טובה או שזה נקלט בצורה מעוותת שמובילה יכולה להביא גם לאכזריות וגם לסתם שלהוב חושים וסתם רגש חיצוני, וזה יכול להוביל באמת לסדר ולארגון. ופה המפגש בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, זאת אומרת גם בירור של האידאה האלוהית וגם להפגיש אותה עם אידאה לאומית מסודרת מאורגנת שתוכל ליישם את הדבר הזה, כלומר שאם החברה שרויה בסיאוב וברשע ובשחיתות אז היא לא תוכל ליישם כל מיני ערכים גדולים, כיוון שהיצר משתולל בתוך הדבר הזה. אז מה שאומר בסוף, רוקמים והורגים בסדר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר ברוח האדם ומהות תארי חייו. זאת אומרת, לאט לאט אנושות הולכת ומבררת לעצמה מהו הסדר הנכון, איך לממש את הדבר הזה, ואפשר להגיד שאברהם אבינו הוא פסגת הבירור של הסדר האמוני הנכון, אחרי שהאנושות לאט לאט הולכת ויוצאת מהתפיסה האלילית. הרב קוק מדבר על זה במאמר דרך התחייה בסוף זרעונים בתוך אורות. ולאט לאט מבררים, וגם בתוך עם ישראל יש תהליך של ברור. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבוררותו, מאופי התנסות אל החיים המלאים ולשד מכירותם בהווה ובנצח. זאת אומרת, זה שלבי התנועה של הבירור הזה, שהתכלית של האידאה האלוהית זה באמת להביא את העולם לחיים מלאים בהווה ובנצח. זאת אומרת, המטרה היא, כשאנחנו מדברים על תחיית המתים, זה לא תחיית המתים של איזשהו ישות חיצונית שתבוא ותחיה את כולם, אלא זה המציאות עצמה, היא תבוא לכזאת מדרגה, לכזה התעלות, שאנשים הגיעו לאפשרות כזאת שאפשר לחיות המתים. זה דורש שלמות מוסרית, ערכית, פילוסופית, שכלית, נקיות פנימית מאוד מאוד עצומה, כדי להגיע לרמות כאלו של התקדמות. אבל העולם הבא, מה שנקרא, אז אנחנו לא רוצים להגיע לעולם הבא שהוא מעבר לעולם, אנחנו רוצים, זה הרב ציודה אמר, העולם שהולך ובא, העולם העתידי שהולך ובא אלינו, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להתקדם אליו, אנחנו רוצים להביא את המציאות שלנו לקיום האלוהי שלה. זה המטרה. המטרה היא לא לצאת מהמציאות, אלא לקדם את המציאות. זה אחד מהיסודות של דת אלוהים ושל התפיסה של הרב קוק. אני ממשיך בציטוט. בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה. בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם, היא מצאה תמיד אי אלו מכשירים חומריים שכבר הספיקו לחולן איזה חומר אפל לפחות לתכסיס עממי, ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. כן? אז יש פה תהליך שהוא כמו סוג של אבולוציוני, שהוא מכניס אותנו לצורת מחשבה שלו, שזה לא שבמקרה התפתחה איזושהי אומה, או במקרה התפתחה איזושהי קבוצה, אלא זה, הכל מתחיל מערכים, הכל מתחיל מגישה ערכית, פנימית, רוחנית, נשמתית, שפועלת במציאות, והיא מחפשת כלים איך ליישם את הערכים שלה, איך ליישם את המחשבות שלה, את התנועה הרוחנית שלה, ובשביל זה לאט לאט מתגבשים סביב הרעיון הזה, מתגבשים קבוצות אנושיות. אז זה יכול להיות אפילו באמת ברמה הכי אבולוציונית, הכי פשוטה, שנשמת האדם רוצה לבוא לידי ביטוי, אז זה מתחילה לתאה ועוברת לקוף, ואז עד שזה מגיע לאדם וזה מתפרץ, נשמת האדם מתפרצת מתוך החומר האנושי הזה שנותן לה את האפשרות. וגם כשיש בני אדם, הם הולכים ומתפתחים לקבוצות, לכפרים, לערים, לאומות, לאימפריות, לאט לאט למסגרות יותר ויותר גדולות, יותר ויותר מתוחכמות, יותר ויותר מוסריות, שהלכו והופיעו את השלמות האלוהית במציאות בצורה יותר ויותר רחבה. וזה מטרתו של עם ישראל, לגבש גוף לאומי שיוכל להופיע את הידע האלוהית, את השלמות האלוהית, שהיא קיימת בכל המציאות, היא קיימת גם בזבוב, אבל היא לא באה לידי ביטוי, וצריך פה גוף לאומי מאוד מאוד מסודר, מאורגן, מוסרי, ערכי, שלאורך דורות מפתח איזשהו מנטליות מתאימה, כדי להופיע את הדבר הזה במציאות. אני ממשיך בציטוט. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים, מכון נטיות הרוח בכלל, יתלכדו יחד ויהיו לרוח וגבייה. כן? אז האידאה הלאומית היא, כמו שאמרנו, זה לא רק פוליטיקה או מערכת משפט או צבא, אלא זה כל המכלול של החיים האנושיים, המרץ, האומנות, הרגש של האומנות והיכולת האומנותית והדמיון של האדם והשירה וכל צורכי החיים וכל הנטיות האנושיות, הן מתגבשות סביב האידאה האלוהית, סביב המגמה האלוהית הזאת, וככה זה צריך להיות. זאת אומרת, המטרה של הרב קוק מדבר הרבה פעמים שהתורה זה לא דת, היהדות זה לא דת, היהדות זה מהלך ערכי, היסטורי עצום, שאנחנו צריכים לגבש את כל תנועות החיים סביבו. זה לא שאתה אדם רגיל שהולך לעבודה והולך לאוניברסיטה וגם מניח תפילין ושומר שבת. לא, זו תפיסה גלותית, שכאילו היהדות זה איזשהו דת, זה איזשהו סדרת מעשים שמצטרפת למה שאתה עושה. היהדות זה לגבש את כל מוקד החיים שלך סביב המגמה הזאת. יש פה איזו מגמה מאוד מאוד עליונה של עם ישראל, שאתה שליח שלו, של האידאה האלוהית של עם ישראל, וגם כשאדם הולך לעבודה או לאוניברסיטה, הוא עושה את זה מתוך המגמה הזאת הפנימית, של להביא את האידאה האלוהית למציאות, ולכן זה משהו שהוא מקיף את כלל החיים של הבן אדם. אני ממשיך בציטוט. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים את כל הסיבות החזקות, ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם. שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם נטייה הקיבוצית שבצורה לאומית. כן, אז מצד, בצורה חיצונית, אז אתה רואה קיבוצים חברתיים ולאומיים, ואתה אומר, טוב, במקרה הצרפתים פיתחו את התרבות הצרפתית עם האוכל הצרפתי, ובמקרה הברזילאים את הסגנון הברזילאי. אבל כשמסתכלים בעין פקוחה, אז אתה רואה את הסיבות החזקות שמשפיעות לסדרה ואתם. אתה רואה שיש פה סיבות חזקות, יש פה מגמות כלל עולמיות, כלל אנושיות, רחבות מאוד, שצדדים שונים של האידאה האלוהית צריכים להופיע, וכל עם מופיע צד מסוים של האידאה האלוהית. כל שהצרפתים מופיעים את הצד האומנותי המיוחד הצרפתי, והברזילאים מביאים את הצד הרגשי הברזילאי המיוחד, אבל יש פה תהליכים מאוד מאוד רחבים, שהמציאות כולה הולכת ומתקדמת סביב ההופעה של האידאה האלוהית, וכל עם מופיע את הדבר הזה בסגנון שלו. זה מה שאומר שנבזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית. זאת אומרת, יש פה התמזגות וחיבור של גוונים שונים, של צדדים שונים של האידאה האלוהית, שמופיעים בצורה לאומית באומות שונות. אני ממשיך. אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה לנתק משורש חיבורה היסודי מתוכן הרעיון האלוהי. אז פה מתחיל המשבר שאותו הרב קוק יתאר בהרחבה, שהדברים הם מאוד מאוד מורכבים. זאת אומרת, עד עכשיו תיארנו איזשהו תהליך אידיאלי מאוד, שהוא מאוד כביכול פשוט, אבל האמת היא שזה מאוד מורכב, כי ברגע שאתה מייצר מערך מסוים וצורת חיים מסוימת, אחרי זה קשה מאוד להתנתק ממנה. דיברנו על השמרנות האמונית, אז כמו שיש שמרנות אמונית שקשה מאוד לזכך ולהתקדם לאיזשהו מהלך אמוני רחב יותר וגדול ועמוק יותר, אז גם באותה מידה יש גם שמרנות לאומית, וברגע שהתקבעה איזשהו צורה לאומית מסוימת, איזשהו תהליך לאומי מסוים, קשה מאוד לצאת ממנו ולהתפתח ממנו למשהו יותר מתקדם ויותר עליון, ויש נטייה להתקבע בדבר הזה ולשמר אותו לא משנה מה, והמציאות בסופו של דבר צריכה להתקדם וצריכה להתפתח, וצריכים אומות צריכות לקום ולרדת ולהתפתח אומות יותר מתקדמות. אני לא מדבר כרגע על עם ישראל שיש לה איזשהו תפקיד נצחי, אבל אני מדבר על באופן כללי, וגם בעם ישראל יש התפתחות, והאומות לא מוכנות לעשות את זה, ואף אומה לא תהיה מוכנה לרדת לבד מבמת ההיסטוריה, ולכן צריך תהליכים מאוד מאוד קשים שיגרמו לה. ומה שקורה שכאשר נגמר הרעיון האלוהי שלה, זאת אומרת נגמרת התכלית המוסרית הערכית שלה, אז נוצר איזשהו סיוב, נוצרת גם התקדמות רק מכוח האנרציה, בלי אידיאולוגיה, בלי מגמה, בלי באמת תכלית, או לפעמים שהתכלית היא כבר תכלית שהיא פעם הייתה נכונה, אבל העולם התקדם, המציאות התקדמה, הערכים התקדמו, וכרגע התכלית הזאת היא כבר לא משמשת שום דבר, והיא לא מקדמת שום דבר במציאות, וזה סתם משהו שהוא תקוע, והוא גורם להרס מאוד מאוד גדול. כן, אז הוא אומר שהיא קונה להוויה שלמה וחטיבה מיוחדה, ותנסה כוחה להתנתק. אז היא מתנתקת מהרעיון האלוהי, בגלל שהיא לא מוכנה להתקדם איתו, והיא לא מוכנה, והיא כבר רוצה לקדם את הקיום שלה, בלי קשר לרעיון האלוהי שיש בתוכה. אני ממשיך בפסקה. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה, בתכלית שפלותה, בצורת נקודה יותר זהירה וכהה, שגם אז היא רק מעולפת, מתבטלת ולא מתה וגובעת. היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. זאת אומרת, כמה שתנסה להדחיק את הצדדים הערכיים, המוסריים, הפנימיים, הנשמתיים של החברה, אתה לא יכול להשתיק את זה. אם ניקח דוגמה את החברה הסובייטית, שהיה שם ניסיון לבטל את הדת, הם ראו את זה בתפיסה הסובייטית, הם ראו את זה כמשהו פרימיטיבי, שהוא אפילו משהו שהוא נועד לדכא את הפרולטריון, את העם, ובסופו של דבר הם לא הצליחו. אנשים שמרו על הנצרות שלהם ועל היהדות שלהם ועל התפיסות שלהם ולא הצליחו, בגלל שיש פה משהו, יש פה נקודה עמוקה שהיא שאדם שפועלת בתוך האומה. ובטח אם רוצים להשתיק לגמרי את הקול המוסרי הערכי ולהקים איזושהי חברה שהיא חברה לגמרי מטריאליסטית, כמו שהוא יותר בהמשך, ולגמרי חומרנית, שאין בה שום, שכל מטרתה היא רק להשיג עוד עושר ועוד כבוד ועוד הצלחה לאומית, זה לא יחזיק מעמד, כיוון שצריכים להיות פה גם אידיאלים ותוכן יותר עמוק. אוקיי, אני ממשיך הפסקה. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, וההורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה מעוצם רחוקה, עד אשר אך מחשכים ותאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירה הרחבים ובצרכים התרבותיים הרבים. אם לאור כהי זה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז תיסוב הלאומיות החורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תווה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא רעיון האלוהי. כן, אז פה הוא מתאר תהליך של הסתאבות של חברה שהוא קורא הרבה פעמים בהיסטוריה. אפשר לדבר על האימפריה הרומאית שבהתחלה מאוד מאוד התפתחה ולקח לה אולי מאות שנים לקרוס עד שהיא קרסה מבפנים. לא היה שהוא אויב חיצוני ששבר אותה, אלא פשוט לאט לאט זה התקרסם, ואפשר לראות כמעט בכל האומות תהליכים כאלו וגם בעם ישראל. אז הוא אומר שהחיים המעשיים השתכללו בהווייתם, תכונות חברתיות התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, וההוראה האלוהית כהי שם ומעוצם רחוקה. זאת אומרת, יש כבר מוסדות מוסריים כביכול, שכבר איזשהו הרגל מוסרי ואיזשהו הרגל חומרי ומערכות משפט ומערכות חברה מאוד מאוד מסודרות, אבל אין שם את הנקודה ההוראה האלוהית. זאת אומרת, יש שם את התהליך הזה של ההתקדמות, את האידיאל. אמרנו, אידיאל זה לא רק רעיון, אידיאל זה משהו שהוא הולך ומתקדם, הולך ומתעצם, הולך ופועל. אנחנו תופסים את המציאות כמקום שיש בתוכו תהליכים רוחניים שפועלים בתוכו, יש פה מגמות רוחניות, יש פה עוצמות רוחניות שפועלות בתוך המציאות, לברר אותה, לזכך אותה, להעלות אותה, ואם לא נותנים מקום לעוצמות האלו ורק נשארים באיזשהו סטטוס קוו תקוע כזה, אז בסוף החברה מתנוונת והחברה נשברת מהדבר הזה. כיוון שהדברים האלה פועלים בתוכה, ואין לשיח, אין מקום לשיח הזה, ואין ביטוי לעוצמות האלו, ואז פשוט מתפוצצת מבפנים. אז הוא אומר שאך שמחשכים ותאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירה הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כאיזה תחפץ ללכת בתוכות חיה, תסוב הלאומיות החורנית, תרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, לא טוב לפנות עוד למקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. כן? אז אם הלאומיות רוצה לספק את עצמה רק מעצמה, בלי אידיאל של התקדמות, בלי אידיאל של תיקון עולם, בלי אידיאל של שלמות, ורק איזושהי התבצרות פנימית, מעשית, חומרית, לאומית הכי רדודה, אז זה יגרום לה לנזק גדול, ועכשיו הוא יתאר את הנזק. אני ממשיך בציטוט. אבל כאן תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. כוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים ילך וירפה הלוך וחסור. כן? הזקנה פה זה דימוי לשחיקה באידיאולוגיה, שחיקה באמונה בצדקת הדרך, בשאיפות הלאומיות, הפנימיות, ולאט לאט זה ילך וישחק, כיוון שאנשים, אם אין להם מגמה, למה הם פועלים ככה, ולמה הם אמורים להיות חלק מהקיבוץ הלאומי הזה, אז הם מאבדים, וכל קיבוץ לאומי הוא דורש השקעה, והוא דורש מאמץ, והוא דורש להקריב דברים למענו, בטח בעם ישראל וגם בכל האומות, אז לאט לאט זה ילך וישחק. אני ממשיך בציטוט. בעיבוד העלייה הרוחנית התרקה, יובד ממלא הכלל את צביונו. צרכי היחיד ותביעותיו הפרטיות איסורו, שיותר מהערך ההרמוני וגבולה מלך הלוך והתרחב, עד כדי שרירות לב ואימה יאוש ובחילה בחיים ובמציאות, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. אז פה הוא מתאר ממש, ממש איזשהו תהליך של סוג של פוסט ציונות כזה, של מעבר מחברה שהיא חברה שחושבת על הכלל ועל ועל הלאומיות ועל האחר, לחברה שהיא מאוד אגואיסטית, מאוד אגוצנטרית, חושבת על עצמה, ניאליסטית לפעמים, ואין לה את ומאבדת את הערכים הכלליים יותר, החברתיים יותר. אז הוא אומר שצרכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש, מתרכז בדברים, צרכים הפרטיים שלו, בערך ההרמוני, כי אין, התהליכים ההרמוניים הם נובעים מהאידאה האלוהית, כי האידאה האלוהית זה המגמה של כלל המציאות, ללכת ולהתאחד, ללכת ולגבש את הכוחות למהלך אחד עוצמתי, גדול, כלל אנושי, כלל עולמי, של התקדמות, של שיפור, וברגע שמאבדים את זה, אז מה שנשאר זה הפרטיות הגסה, המצומצמת מאוד של האדם. עד כדי שרירות לב, אם הייאוש הוא בחילה בחיים במציאות, זאת אומרת, אז בסוף זה גם בחילה בחיים במציאות, כי חיים שאין להם חיבור למגמות פנימיות, עמוקות יותר, לאידיאלים אלוהים, לחזון, לשאיפות הפנימיות, אז זה חיים שהם לעבור מהנאה להנאה, ואדם בסוף מואס בדבר הזה. אני ממשיך בציטוט, האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, צבא מרומה כשלו וכיסא ממלכתה התנודד, נוע תנוע וכולי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה ששובר את האידאה הלאומית, כיוון שהאידאה הלאומית חייבת להתחבר עם האידאה האלוהית, ואם היא מנותקת אז היא מאבדת את שאיפת החיים שלה. אנחנו נראה בהמשך שגם האידאה האלוהית חייבת את האידאה הלאומית בתוכה כדי לבוא ולממש אותה כדי שיהיה לה מימוש במציאות, והיא לא תישאר רק איזשהו משהו ריק ומנותק. אפשר להגיד בחטא המרגלים זה מה שהיה, שהייתה אידאה אלוהית בלי אידאה לאומית, הם לא רצו להיכנס לארץ, ובחטא העגל זה היה הפוך, הייתה אידאה לאומית, אבל לא הייתה את האידאה האלוהית, היה להם רק את ההתלהבות של העגל, אבל לא הייתה האידאה האלוהית. אז בואו נמשיך. החברה הלאומית כשבאה במשעול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מחוביה בזמן קרוב. החומריות תמצא לה אז, החברה נחנקת תחת סבל, מסע החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן, להכיש לה רפואה תעלה על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מאומה, מיוסדות על בסיסים רואים של רכוש קלה וחיי קלקול נמוכים, חסרי עון והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים, הולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כן? אז זה תיאור פה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חד וביקורתי על אותה חברה מנוונת שאיבדה את צדקת הדרך, איבדה את מטרת החיים שלה, ורק הולכת ושוקעת בחומריות, הולכת ושוקעת בנהנתנות, ובסוף, אם בסוף היא נחנקת תחת הדבר הזה, זה כמו המלך מידס שהפך את הכל לזהב ובסוף לא היה לו מה לאכול כיוון שהכל נהפך לזהב. אז יש לה, מחפשת רפואות תעלה על ידי שיטותיה השונות, מחפשת כל מיני שיטות של מאומם, כל מיני אידיאולוגיות זרות או כל מיני דמיונות של נהנתנות מסוגים שונים, אבל בסוף זה לא נותן לה מענה לצורך הפנימי שלה. אני ממשיך בפסקה, וכל אלה יחגרו שירית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח. מרכזי החיים של היחידים בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות, אבל עכשיו, מאומה לא תיסנה בעמלן, מוות השחור הדומם והקר לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים החיים להיות מפרקים ונובעים. הוי אומר לעץ הקיצה אורי לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב הכסף וכל רוח אין בקרבו. אז שוב, מנסים להקים פה איזה שהם מרכזי חיים של יחידים, איזה שהם אידיאולוגיות פוסט-מודרניסטיות, אינדיבידואליסטיות, קיצוניות של זכויות פרט ורצון לממש את עצמי ולמצות את החיים שלי, ואידיאולוגיה של שכולם מבוססת על שאיפות על איזשהו רלטיביזם כזה שמעצים מאוד את הזכות של הפרט על החיים שלו, אבל לא נותן שום מקום מעבר לתנועות כלליות, כלל אנושיות. שוב, לא שהפרט זה לא חשוב, גם חשוב שיהיה גם זכויות פרט, וחשוב שיהיה גם ערך לפרט ולאינדיבידואל, אבל זה חייב להיות בתוך איזושהי מסגרת כללית יותר רחבה יותר. אני רוצה לתת פה עוד פסקה דומה שהרב קוק מדבר, שנייה. זה הרב קוק בספר אורות בעמוד פי ד', באורות התחייה, פסקה מ"ה, אז הוא אומר ככה, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. אז שם הוא חוזה איזשהו מרידה רוחנית, דווקא אחרי שיגיעו לארץ ישראל, ואחרי שכביכול הגיעו ליישום, לפתרון, לבעיה של, להקמה של התכלית הלאומית. אני ממשיך. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר, כן, אז הוא מתאר פה בדיוק את המהלך שהוא תיאר במהלך הידעות, שהוא תיאר באופן כללי, פה הוא מתאר את זה על עם ישראל, והוא חוזה את הפוסט-ציונות ואת הנהנתנות ואת האינדיבידואליזם ואת הרלטיביזם ואת הפוסט-מודרניזם שיש היום בחברה, שהוא מאוד מרוכז באמת סביב הפרטיות, והוא מוריד את כל ה... זאת אומרת, הוא מבטא חוסר אמון בכל האידיאולוגיות הגדולות, מאיסה בכל מה שהיה קודם, כל הסוציאליזם וכל מיני שאיפות גדולות שהיו, וייאוש מהדברים האלה. השאיפה לאידיאלים נישאים קדושים תחדל, אז כן, אז גם במובן, נקרא לזה החילוני, וגם במובן הדתי, ואדם נשאר עם איזשהו קיום פרטי מאוד מאוד קטן. הרב קוק בהמשך המאמר, הוא יודע את זה גם למה שקורה בגלות, לעם ישראל, במובן הדתי. זאת אומרת, פה זה במובן הערכי, אידיאולוגי, חילוני, אבל גם במובן הדתי, אתה יכול לשקוע בתוך איזושהי פרטיות דתית כזאת של אני מול הקדוש ברוך הוא, ויהיה לי עולם הבא, לא יהיה לי עולם הבא, אני צברתי עוד מצוות, צברתי פחות מצוות, וזה גם סוג של פרטיות שהיא מאוד מאוד מקולקלת, שהרב קוק ידבר על זה בהמשך. בכל מקרה, הוא ממשיך בפסקה, אני מצטט. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, ויראה אז בעליל כחוסן ישראל ובקודש עולמים, באור השם ותורתו, בחשק ההוראה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. אז הוא אומר שיבוא שר ויהפוך מהפכה, זאת אומרת, בסוף האידאה האלוהית היא פועלת במציאות. אמרנו, התנועה הזאת היא הכלל עולמית, כלל אנושית, כלל אנושית, לתיקון, לשלמות, לטוב, היא פועלת במציאות, ואי אפשר להתכחש אליה. אתה יכול להתכחש אליה לזמן מסוים, אתה יכול לאטום את עצמך לקולות האלה, אבל בסוף או שזה יבוא בטוב או שזה יבוא ברע, אבל זה יבוא. ופה מדבר על זה שזה כביכול יבוא ברע, יבוא שר ויהפוך מהפכה, יבוא איזה תהליך קשה, שביעי לאוקטובר כזה, ויהפוך מהפכה, ואנשים יבינו שהם חייבים פה חזון, הם חייבים פה גודל בשביל להמשיך להתקיים, ואי אפשר להמשיך בצורה מצומצמת הזאת. אני אמשיך בציטוט. הצורך למרידה זו היא נטייה לצד החומריות, שמוכחת להיוולד בחללות האומה בצורת תקיפה, אחרי אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך באפשרות להתעסקות חומרית, וזאת הנטייה, כשתיוולד, תדרוך בזעם, תחולל סופות, והם הם חבלי משיח, שברסמו את העולם כולו על ידי מחוביהם. זאת אומרת, פה נותן פה איזשהו הסבר היסטוריוסופי, למה זה קורה? בגלל שעם ישראל, באופן ספציפי, הוא היה בגלות הרבה שנים, והוא לא עסק בחומריות, והוא עסק רק או בעסקים קטנים כאלו, בלי הקמה של מנגנון לאומי רחב גדול, או בלימוד תורה. וכאשר יש לו את האפשרות עכשיו פתאום להתעסק במגמות חומריות גדולות, בתהליכים של הקמה של אומה, של הקמה של מערכות של תרבות, של חברה, של משטר, של פוליטיקה, של צבא וכולי, אז הוא מתמכר לדבר הזה, והוא מאוד נתפס לדבר הזה, עד שזה הופך להיות כל תכלית עולמו וכל תכלית חייו, והוא מאבד את הצדדים הגבוהים יותר, הגדולים יותר, הכלליים יותר, שהם צריכים להיות המגמה העמוקה של החיים הלאומיים, ואז נוצר כל התהליך הזה של ניוון שהרב קוק תיאר בפסקה הזאת וגם במאמר שלנו. יופי, אז סיימנו את פסקה א', נעצור פה, ובפעם הבאה נתקדם לפסקה ב'.